טוב, השיעור שלנו הוא לא שיעור תנ"ך קלאסי במובן שיעור תנ"ך, כי הוא עוסק בסוגיה מקראית כמובן, לכן הוא בימי העיון בתנ"ך, אבל יותר משהוא עוסק במשמעם של פסוקים במקרא, הוא עוסק במשמעם או בתולדות משמעם, קודם זה דבר שאנחנו נראה את זה, כשהם מגיעים אל הלכת חז"ל. ולכן אתם רואים כבר מתוך הכותרת של השיעור שהוא בין תשביטו שאור לבין ביטולו בלב. ראיתי אחרי זה שבעצם אני בכלל שכחתי שהכותרת הייתה קצת אחרת, אבל זה אותו דבר, לא משנה, בין לא יראה חמץ לבין ביטולו בלב, זה לא משנה. בכל אופן, הרעיון הזה שאנחנו מתייחסים לחמץ בהתייחסות שאיננה פיזית, כן, היא תופעה מעניינת שאני ארצה לשאול איך היא קרתה, או מאיזה סיבות ומאיזה טעמים. כדי להאיר את הדברים, אולי כדי לגרות את החשיבה, בואו נתחיל מהסוף. כולנו מכירים את חג הפסח, והוא מתנהל, הטיפול שלנו בחמץ בחג הפסח, או יותר נכון לפני הפסח, הוא מורכב מכפל התנהגותי. נגיד את זה ככה, ממש, אנחנו מתנהלים בשני מישורים. המישור האחד הוא מישור פיזי, אנחנו עסוקים במרדף אחרי חמץ ובניסיון לחלות אותו מן העולם, כן? זה לא משנה אם אנחנו מן המאחרים שמתחילים אור ל-14, או שאנחנו עושים את זה כבר, מתחילים את זה באור ל-14 באייר, אמא שלי מתחילה מאייר כבר, אז אוקיי, בסדר גמור. ואז היא בטוחה שזה לא נחשב, כי זה ישן מדי, זה צריך להיות חדש, ואז יש כאן איזה משהו שלא יוצאים ממנו. וזהו, אז בקיצור, אבל מתחיל, יש איזה מסלול שבו אנחנו מנהלים איזשהו מאבק פיזי עם החמץ. סיעו בשריפה, במעשה הזה של השריפה בעצם ביום י"ד, זה מעשה פיזי של כילוי החמץ, ובמקביל אנחנו עושים כל מיני מעשים שהם בעצם בכלל לא פיזיים. אנחנו מוכרים חמץ, אנחנו מבטלים אותו בלב, אנחנו אומרים כל מיני אמירות על שהוא יהיה כאפר הארץ, ועוד כיוצא בזה כל מיני דברים שאנחנו עושים, שזה בכלל לא התנהלות במישור פיזי, אנחנו פשוט לא עושים כלום איתו, זה רק משהו שאנחנו או מדברים אודותיו, או חושבים על אודותיו, או מה טיב היחס בין המסלולים האלה, כי אנחנו עושים את שניהם, ואנחנו תמיד התרגלנו לחשוב זה מעניק שהתחום הווירטואלי הזה, המופשט, הוא סוג של שכבת הגנה במקום שהטיפול הפיזי לא מצליח, או אי אפשר לעשות אותו. זאת אומרת, למשל, לא הצלחתי להגיע לכל החמץ. אלו סיבות. נניח כי אני לא יודע עליו, כן? או אני לא מצליח, יש איזה חריץ, אני לא מצליח להגיע עם הסמרטוט בין גב הארון לבין התנור, למרות כל המקלות וכל הספונג'ות המיוחדות שאני משחיל בכוח שם, לא בטוח שאני מצליח לעשות, אז כאילו יש לי איזה בעיה עם דברים שאני לא מצליח, או דברים בואו נתחיל להיות קצת יותר פרובוקטיביים, או דברים שאין לי כל כך חשק לטפל בהם במישור הפיזי. למשל, יש לי גלנליבט 18 years. אין לי ממש חשק לבאר אותו. זה כי יש לי משהו יותר מוצלח לעשות איתו. לשתות. ואין לי חשק לבאר אותו. כן? אני תמיד, אגב, נהנה מאלה שאומרים, אני לא סומך על הבדיקה. אני שואל, יש לך גלנליבט 18 years? יש לך, זה כאילו, כל האלה עם החוכמות של איזה קרקרים שהם לא סומכים על המחיר, אוקיי, בסדר. זה לא אתגר גדול, כן? אפשר לאתגר אנשים בצורה קצת יותר משמעותית עם העניין הזה. אבל מה טיב היחס בין שני המסלולים האלה? אוקיי, כשאנחנו קוראים בתורה, מקור מספר אחת לפנינו, יש לנו, האמת היא, מה זה מקור מספר אחת? זה מקבץ מקורות. התורה מדברת אלינו בנושא השבתת החמץ בשתי שפות. שתי שפות, כדאי לשים לב לזה. אפשר לחלק את המקראות לשתי קבוצות. ויכול להיות שיהיה לזה משמעות בהמשכו של השיעור, אני לא בטוח. זה אחד הדברים שאני מסופק בהם, אבל יכול להיות שכן. מבחינת השפה, מבחינת השיח של הכתוב, הוא מדבר אלינו בשתי שפות. הקבוצה האחת של המקראות היא במה שנמצא כאן בשמות י"ב, בשבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. וכן בהמשכו של אותו פרק, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל. אז תשימו לב שהלשון היא תשביתו או לא יימצא. נאמר כאן בתיכם, זה בולט בשני המקומות. בשמות י"ב זה בולט שפעמיים נאמר שזה בבתיכם, ובשני המקומות שנאמר שזה לא יימצא בבתיכם, גם זה נומק לכאורה באיסור האכילה. זאת אומרת, זה נראה לפחות לכאורה לא כדבר העומד לעצמו, לא כתכלית לעצמה, אלא כרצון של הכתוב להרחיק אותנו מן האכילה. זאת אומרת, סוג של סייג שעושה כבר התורה עצמה לאיסור אכילת חמץ. כי בשני המקומות היא מנמקת באופן מיידי, כי כל אוכל ונכרתה, לכן לא יימצא בבתיכם. לא יימצא בבתיכם, כי יש עניין שלא יימצא בבתיכם, אלא יש עניין שלא תאכלו, כדי שלא תאכלו, שלא יימצא בבתיכם. כך נראים המקראות האלה. סליחה. והקבוצה השנייה של המקראות נמצאת כאן במקור מספר 2, גם זה בעצם יותר ממקור 1. נאמר כך, מצות יאכל את שבעת הימים, כך בשמות י"ג, אומרים את זה כל בוקר אחרי הנחת תפילין, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. ואני מציין כאן שדומה גם הפסוק בדברים ט"ז ד' שלא ציטטתי אותו כאן, אבל באופן כללי בכלל דברים ט"ז מאוד מאוד קרוב לשמות י"ג בהרבה מאוד מובנים. שימו לב, הלשון כאן נראית לכאורה לפחות חריפה יותר, לא ייראה נשמע כנראה קיצוני יותר מאשר לא יימצא, כי אני מניח שלא ייראה זה לא הכוונה רק אולי ראיית העין במובן של להסתכל בעין, אלא לא ייראה, זה נראה לי משהו לשון קיצונית, אבל עיקר הדבר הוא ההקצנה בכל גבוליך, האמירה בכל גבוליך משתמעת כמו משימה לאומית כוללת שמתייחסת לכל הארץ כולה, כמו ושתי את גבוליך מים סוף עד ים פלישתים. בדרך כלל גבול זה מתייחס לגבול המדיני. נכון, אני מודע לכך שיש לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, אבל בפשטות מי שקורא את הפסוק שם מסתבר שהכוונה היא לכל הארץ, כן? זה בכל גבוליך. ואם כן, זה נראה כלשון שהיא קיצונית יותר מאשר בתיכם, כן? כל גבוליך. ויש כאן גם לשון קול. הלשון קול יש לה גם כן איזה מימד מקצין ומרחיב, קול גבוליך, כן? וגם אין הנמקה שכורכת את זה עם איסור האכילה. זה אחד הדברים הבולטים גם בשמות י' ג' וגם בדברים ת' ז', אם תפתחו, שהכתוב לא תולה את איסור החמץ, את העניין שלא ייראה לך שאור בכל גבוליך, באיסור האכילה. ונראה הדבר כאילו יש כאן ממש תכלית לעצמה, שלא ייראה חמץ בכל הגבול. יש אגב צד שווה. אני לא עוסק בשיעור הזה בהרחבה, אלא רק בסופו אני אעסוק בעזרת השם באיזה שוליים של העניין הזה, אבל עיקרו של השיעור הזה לא עוסק בפער הפנים מקראי בין המקראות של שמות י' ב' לבין המקראות של שמות י' ג' ודברים, כן? כי אני בעיקר רוצה לעסוק דווקא בצד השווה שבהם. הצד השווה שבהם זה שהפסוק מכיל דרישה פיזית לחלות את החמץ. לחלות אותו פיזית. אין מובן אחר ללא יימצא בבתיכם וללא יראה לך בכל גבוליך. והמילה תשביתו, שמה מישהו יגיד לי ויצטט לי את אונקלוס, למשל, הנה אפילו ציטטתי לכם אותו בסוגריים מרובעים, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, אומר אונקלוס תבטלון, תבטלון, שמה יבוא מישהו ויאמר לי, הנה מה זה תשביתו? זה תעשו ביטול, כזה תגידו כל חמירה או קל חמירה וחמיעה דיקה ברשותי וכו' וכו' וכו'. תגידו איזה משהו, תבטלו את החמץ, כן, זה תבטלון. אז כדאי מאוד לקחת בחשבון שהשורש בטל בארמית, הוראתו תשמידו, למי שלא ברור לו. תבטלון פירושו תחלו, זה לבטל. בכלל השורש הזה בתתלמד בארמית יש הוראה פיזית. כמו בספר דניאל, ובטילו הימו בעדרע וחיל, כאשר מבטלים את הבונים ממלאכתם, מבטלים אותם בזרוע וכוח, בעדרע וחיל. לבטל מישהו זה לעשות פעולות פיזיות, כוחניות, זו המשמעות של המילה הזו. וכאשר היא חדרה אל העברית של חז"ל, ייתכן שהיא התחילה לצבור ולספוח אליה הוראות נוספות. אבל לבטל בארמית זה בדיוק התרגום של להשבית, ולהשבית פירושו לחלות, להשבית מה, לא לשבות, אלא בבניין הפעיל, זו המשמעות שלו. בואו תראו למשל בויקרא כ"ו, לכן ציטטתי את זה, והשבתי היה רעה מן הארץ, כן? זה לחלות, זה למשהו פיזי, כן? והשבתי היה רעה מן הארץ. או כמו במלאכים ב' שם במהפכת יאשיהו, והשבית את הכמרים, וכן בירמיהו, והשבית ממנה אדם ובהמה, וכן בשכבה השירית, תהילים ח', כן? להשבית אויב ומתנקם, זה לא רק להגיע איתו להסכמות שהוא יחדל מהפרחת עפיפונים או כל מיני דברים כאלה, צעצועים ילדותיים למיניהם, אלא לעשות פעולות פיזיות. ומי ששומע בדבריי איזה המלצות לממשלה, ממש לא. אז סתם אני משתמש בזה רק. אני יודע שזו שעת צהריים קשה, וגם אתם, אני מניח שאתם לא, אתם אלה שלא אכלו, שדפקו אותם, נכון? שהם רעבים. אז גם שעת צהריים, גם רעבים, גם עייפים. אז איך אני אעורר אתכם, לא על ידי כל מיני דברים כאלה? אז אני, הנה, זה מה שאני אומר. אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, זה בסדר, זו המשמעות של זה. ולכאורה, אתם כבר מבינים למה אני חותר, שהמשמע הפשוט של הכתובים הוא שאת החמץ יש לחלות כנראה מכל הגבול, מכל הארץ, כילוי פיזי. מדובר במשימה לאומית שממדיה לא יתוארו בכלל ולא ישוערו, פשוט לחלות את כל החמץ כילוי פיזי. כן? ממש, מכל גבול הארץ. זו ממש פעולה מרחיקת לכת, בכלל איננה פשוטה. התיאורים הפלסטיים שלי על הניסיון לחדור אל החריץ שבין הגב הארון לבין התנור, מחביר ליד משימת העל הזו, לחלות את כל החמץ מירקה למשל, אני יודע מה, משהו כזה, כן, זאת אומרת, זו פעולה ממש קיצונית ממש, כן, זו המשמעות, זו המשמעות. עכשיו, יש למשמעות הזו של הכתובים, יש גם ביטוי בהלכה. קודם כל, כדאי לציין את הדבר הזה, כפי שכבר אמרתי קודם, הרי אנחנו שורפים את החמץ, כן? שריפתו היא ביטוי לחילויו הפיזי, וזה לכאורה באמת עולה בקנה אחד עם המשמע של הפסוקים. כך הנה למשל במקור מספר 3, יכולתי להביא מקורות רבים, אבל הבאתי מקורות, הבאתי את המחילתא, כן. המחילתא דרבי ישמעאל, הדרשה אגב ארוכה, ארוכה מעין כמותה, אתם מוזמנים שם ללמוד אותה לפרטיה, אבל ממש קיצרתי אותה לכדי בקושי 5% מאורכה. אך ביום הראשון וכולי תשביתו שאור מבתיכם, מקור מספר 3, רבי יוסי אומר, תשביתו שאור מבתיכם בשריפה. אתה אומר בשריפה או אינו אלא בכל דבר? הרי אתה דן, ואז מתחיל לימוד מפולפל, ארוך ומורכב, שעוברים עליו 4 שלבים מאוד מייגעים, ובסוף מגיע כתוב, אף חמץ לא יהיה אלא בשריפה. קיצרתי את זה לטובת השיעור, רק את מסקנת הדרשה. ההשבתה היא בשריפה. אלא שכאן אנחנו כבר, אתם מרשים לי גם לדלג על דעתו של רבי יהודה בן בטרה לדעתו של רבי, בכוונה אני עושה את זה, כי יש גם לזה ביטוי אפילו כמעט ברמה המילונית של פשוטו של מקרא, בדבריו של רבי, בסוף הדרשה הזו. רבי אומר, בדבר שהוא בבל יראה ובל יימצא, אומר לך, רבי בעצם בא ואומר, מה אתם מתפלפלים בכל הדרשות שלכם? כתוב, לא ייראה ולא יימצא. איך לא ייראה ולא יימצא? איך מגיעים אל התכלית שלא ייראה ולא יימצא? בדבר שהוא בבל ייראה ובל יימצא, ואיזהו דבר שהוא בבל ייראה ובל יימצא, אין אתה מוצא, אלא בשריפה. רק שריפה משנה מן הדבר, בלשון למדנית, היינו אומרים, זה משנה, לוקח מן הדבר את שמו. הוא היה אתמול חמץ, ועכשיו הוא גוש פחם. יודע מה, זה לא, כבר לא נקרא חמץ, זה נקרא, כלומר, השריפה משנה פיזית את הדבר, את הדבר, את הדבר עצמו, כן? איך אני משמיד אותו על ידי שריפה? זו הדרך. מה שאני אוהב בדרשה של רבי זה שהיא משקפת באמת את התפיסה המילונית הזו של פשוטו של מקרא. מה זה בעל יראה ובעל יימצא? אומר רבי, שהכוונה בשריפה. ועכשיו אני עובר לדבריו של רבי יהודה בן בטרה המגיב שם. אמר לו רבי יהודה בן בטרה, סבור אתה שאתה מחמיר עליו ואינך אלא מקל עליו. האם לא מצא אור ישב לו ולא ישרוף? אלא בלשון הזה ואומר, עד שלא תגיע שעת הביעור, מצוות כילויו בשריפה. מי שהגיע שעת הביעור, מצוות כילויו בכל דבר. רבי יהודה בן בטרה מתחיל להתמודד עם בעיות של יכולת. אתם שמים לב. הוא מתחיל לחוש שאם אנחנו נאמר לאדם שהדרך האחת והיחידה לחלות את החמץ זה פשוט לשרוף אותו, אז יכול להיות שסבור אתה שאתה מקל עליו ואינך אלא מחמיר, שאתה מחמיר עליו ואינך אלא מקל עליו. בסוף לא ימצא אור, גמרנו, ימצא עצמו פטור מן המצווה. אז הוא אומר לא, תבדיל, לכתחילה, כלומר, עד שלא תגיע שעת הביעור, בלי להיכנס עכשיו לשאלה, התמודדו עם זה, זה שעה חמישית, שעה שישית, שעה רביעית, לא משנה ברגע זה, הפרטים של המושג שעת הביעור. אלא, תמצא אור, מתחיל, הזמן מגיע ואתה לא מוצא אור, מצוות כילויו בכל דבר. תחלה אותו באיזה דרכים אחרות. ויכול מאוד להיות שזה מה ש... כן, איפה שמתי? זה למשנת... כן, זה מקור מספר... אתם יכולים אפילו לקפץ רגע למקור מספר 7 בעבר השני של הדף. שזה מה ש... בעיקר לסיפה אני מתכוון, לרשע אני אתייחס תכף בהרחבה. כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות, ומכרול לנוכרי, כך משנה. ברגע זה פחות חשובה לי הרשע. רבי יהודה אומר, אין ביעור חמץ אלא שריפה. זה עולה בקנה אחד עם מה שראינו קודם. והחכמים אומרים, אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים. כלומר, אם אתם שואלים, אוקיי, אז מהן האפשרויות האחרות להשמיד? אז אפשר לפרר ולזרות לרוח או להטיל לים. אנחנו גם מבינים שזו דרגה פחות טובה מאשר השריפה, כי שריפה מכלה את הדבר עצמו, הופכת אותו מחמץ למשהו אחר, לפחם. אבל פירור וזריעה לרוח לא משנים לכאורה מן הדבר את שמו, הם רק מרחיקים או הופכים אותו. זאת אומרת, זאת שאלה איך זה, מה המנגנון שזה עובד. למדנות ליטאית עכשיו הייתה נכנסת לשאלה, האם זה להפוך את הדבר לדבר חסר ערך? וכיוון שהוא חסר ערך, אז אין לו יותר שם של חמץ, כי הוא בכלל... הוא משהו חסר, זה ביטולו מן הערך שבו, ערכו הממוני, או שמה מדובר בסוג של הרחקה פשוט, עד שהוא הופך להיות בלתי שמיש. זה המוקד הוא כאן חוסר השמישות שלו, אבל מכל מקום זה לא טוב כמו שריפה, אבל הנה יש לנו גם הצעות שונות איך אפשר לעשות את זה, לא ב... שלא באמצעות שריפה. אנא זכרו, הבעיה הראשונה היא חוסר יכולת. וכבר רמזתי קודם שחוסר יכולת, זה דברי רבי יהודה בן בטרה שהגיב קודם ואמר, אם לא מצא אור, הוא עוסק יותר בשאלה מה יהיה אם אדם אין לו אש. אין לו אש. דרך אגב, זה בכלל לא מצחיק הסיפור הזה של אין לו אש. אנחנו כולנו חושבים שזה נורא פשוט. כי כולנו מחזיקים קיריים פשוטים, מצתה חשמלית, כולה לוחצים, זה מדליק לנו תמיד. בואו תנסו פעם להדליק ככה אמיתים, אבנים. ואתם יודעים מה? עם חבילה שלמה של גפרורים אמריקאים ארוכים. בואו נראה את כולכם מתמודדים עם ביעור חמץ. אנחנו שם עובדי עצות. כל אחד מחפש את, זה, את אותו שכן שהצליח להבעיר מדורה כלשהי, כן? כל העיתונים היומיים, כל מה אנחנו לא דוחפים שם, שאיכשהו יהיה איזה משהו שנראה כאילו כמו דומה מזכיר שריפה. וכולי, לא פשוט לעשות, כן? לחלות חמץ באור, לחלותו בשריפה, זו לא משימה פשוטה, אפילו לא בימינו, אנחנו רובנו למזלנו הטוב יש, הזכרתי לכם, נכון? קודם יש לנו את הפעולה הווירטואלית שיושבת בסוף, נכון? זה מרגיע אותנו, זה השריפה זה ייצוג סמלי לזה משהו, ואחר כך יבוא ביטול, אז גמרנו, אנחנו רגועים. זה, 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 זה טוב, אבל הרוגע הזה, אני שואל מה מקורו של הרוגע הזה, זה מאיפה זה בא? כי התורה לכאורה דורשת כילוי פיזי, אלא שרבי יהודה בן בטרה אומר, רגע, אוקיי, הדרישה הזו היא קצת, היא אולי קצת מרחיקת לכת. טוב. אחת הפעולות הראשונות של חז"ל, עכשיו ראינו רק את הדבר ככה ראשון, התחלנו לגעת בבעיה הזאת, מה יהיה אם מישהו אין לו אש? אבל בחז"ל התחוללו תהליכים שהם הרבה הרבה יותר מרחיקי לכת, שמה שתיארתי עכשיו מחוויר לעומת התהליכים היותר עמוקים שהראו את המצווה הזו, ויש לנו אפילו תיאור כרונולוגי של מה שקרה. כן, אנחנו יכולים ממש לראות, לצפות לעבר התהליך של מה, שקרה. בואו נראה רגע את מקור מספר 4, והוא בכלל מקורות 4, 5 ו-6, נלמד את כולם עכשיו, הם ילמדו אותנו משהו ויאפשרו לנו כבר להגיד איזושהי מסקנה, לפחות ראשונית, כדי שהסכמה של הטענה שלי כבר תשמע, ואפשר יהיה מכאן והלאה רק להמשיך, אולי להעמיק אותה, אבל תבינו מה אני חותר לומר. מקור מספר 4, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור, וכולי, בכל גבוליך. שואל הדרשן, למה נאמר? כן? למה, מה הוסיף לי הפסוק הזה? כן? למה נאמר? לפי שנאמר, שאור לא יימצא בבתיכם, כן? נאמר בפרק י' ב', שאור לא יימצא בבתיכם, שומע אני כשמועו, שמה יאמר אדם, רק בבית, לא אכפת לי, כל מה שמחוץ לביתי, לא אכפת לי, כן? רק בבית, כן? תלמוד לומר בכל גבוליך. באמת, בכל גבוליך בא להרחיב. זה לא... אם כן, למה נאמר בבתיכם? אוקיי, אז אם רצית להרחיב, למה נאמר הפסוק הצר? תשימו לב, הדרשן קצת שם לב שלשון הפסוקים לא אחידה, פעם כמו שאמרנו בהתחלה, כן? אז למה נאמר בבתיכם? מסיק הדרשן, מה ביתך ברשותך? אף גבולך ברשותך. יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות נוכרי, אף על פי שהוא יכול לבערו, אבל אינו ברשותו. יצא חמצו של נוכרי שהוא ברשות ישראל, וחמץ שנפלה עליו מפולת, אף על פי שהוא ברשותו, אבל אינו יכול לבערו. שימו לב, חז"ל עשו כאן מעשה מרחיק לכת. הם קודם כל קבעו שהמצווה שנשמעה לנו בקריאה הראשונה שלה, בכלל לא עוסקת, לא מכילה קטגוריות קנייניות בכלל על המצווה הזו. היא קובעת משימה לאומית לחלות את החמץ כילוי פיזי. פתאום חז"ל קוראים את המצווה הזו תוך שהם מכילים עליה קטגוריות קנייניות. באופן הזה קרה לה משהו. קודם כל היא הפכה להיות מצווה הנוגעת ליחיד, היא הפסיקה להיות מצווה לאומית. תשימו לב, כל מי שעוסק בהלכת חז"ל, זה אחד הדברים שהכי קל לא להבחין בהם בכלל, כי הם חופפים את כל עולם ההלכות של השבתת החמץ. השבתת החמץ עוסקת בפרט, היא מצווה על הפרט, על חמצו, על חמצו. כל אדם אחראי על חמצו, כן? אחראי על חמצו, כי מה שלא בבעלותי לא נוגע אליי. זו מצווה הנוגעת לממונו, לרכושו של אדם. גם חמץ זה רכוש. המצווה קודם כל הפכה להיות, אם כן, מכילים עליה קטגוריות קנייניות. וכיוון שמכילים עליה קטגוריות קנייניות, היא מצווה הנוגעת, היא מצווה הנוגעת לפרט. ולכן חמצו של נוכרי, שהוא ברשות ישראל, כן? אני לא חייב לבאר אותו. זה לא שלי. זה נכון שזה בביתי, אבל זה לא שייך. זה חמץ של נוכרי. אז אני לא יכול לבאר אותו, כן? וכן חמץ, וחז"ל יוצרים גם עוד מצב, שאני צריך להיות מסוגל. זאת אומרת, חז"ל גם מוסיפים את הממד הזה שכבר ראינו אותו קודם. הדרישה הקיצונית של הכתוב, קשה מאוד לקיים אותה הלכה למעשה. למשל, יש חמץ של יהודי, של ישראל, המצוי ברשות נוכרי. יש לי חמץ, הוא שלי, אבל הוא נמצא בביתו של נוכרי. איך אני אכנס לשם ואבער אותו? אני לא יכול... זה שלי, נכון, יפה מאוד שזה שלי, אבל אני לא יכול להיכנס לשם. אומר לנו הדרשן, אתה פטור מלבער. לא, זה לא נוגע אליך. אתה צריך גם להיות יכול, וזה גם צריך, זה גם צריך להיות שלך, וגם שתהיה יכול. זה בעצם אחד הדברים, שני רכיבים מאוד משמעותיים שחזל יצרו במצווה הזו. היא נוגעת רק לחמץ שלך, ורק בתנאי שאתה יכול. אני לא עוסק בשאלה מה קרה אגב להלכה הזו של חמצו של ישראל שהוא ברשות נוכרי, שאלה מעניינת בפני עצמה, אבל לכאורה בתורת התנאים אני פטור באופן פשוט, אני פטור מלבער את החמץ הזה, אפילו שהוא שלי. אני ממשיך למקור מספר 5 כדי להעצים עוד את הדבר הזה. לא יראה לך השאור. הדרשן מדגיש את המילה לך. לא יראה לך השאור. רואה אתה לאחרים. מה פירוש רואה אתה לאחרים? מי זה אחרים? נניח לגויים. חמצו של גוי, אתה יכול לראות. אין בעיה. הרי כבר אמרנו, זו הפסיקה להיות מצווה בכלל, מצווה לאומית, אלא היא מצווה הנוגעת בכלל לפרטים. אז בכלל, אם אני, זה לפרטים, אז בכלל, יש, הנוכרים הם בכלל פרטים שפטורים מן העניין הזה. מה זה נוגע אליהם? אז לך בשער שכם, ותסתכל מבוקר עד ערב על לחמניות עגולות ומסומסמות כדבעה. אין שום בעיה, אין שום איסור. אין שום איסור. רואה אתה לאחרים. רואה אתה בפלטיה. כלומר, אתה יכול לראות את זה ברשות הרבים, כן? ממשיכים ואומרים לו, יראה לך שאור, ועכשיו הגענו אל הנקודה המאוד משמעותית, בטל בלבך. מכאן אמרו, ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצוותו, יחזור, ואם לאו, יבטל בליבו. שימו לב שהתקדמנו כאן עוד צעד משמעותי. שהרי אם החלנו קטגוריות קנייניות על הדבר הזה, אפשר עכשיו להתמודד באופן הרבה יותר מתוחכם עם החמץ. אפשר פשוט להחליט שהוא לא שלי. הרי המושג בעלות הוא מושג מופשט. כיוון שהוא מושג מופשט, הוא תלוי תודעה. כיוון שהוא תלוי תודעה, אז אני יכול במקום לטפל בו טיפול פיזי, אני יכול פשוט להחליט שהוא לא שלי. עכשיו תשימו לב רק שבתורת התנאים, הביטול בלב הוא רק אופציונלי, הוא לא חובה. הוא אופציה למי שכאן נמצא במצוקה, כי הוא לא יכול לחזור לביתו ולבער ולחזור למצוותו. הוא לא יכול, הלך למול את בנו ולשחוט את פסחו, ונזכר פתאום שיש לו חמץ בתוך ביתו, מה יעשה? אז מבטל בליבו. כי זה נקרא לא יראה לך, זה לא שלך. האיסור הוא לראות את אשר לך, את אשר שלך, כך בקריאה החזלית. ומכאן התפתחה האופציה, נפתחה האופציה, במקום לטפל בזה טיפולים מרוכחים מן הבחינה של הכילוי, לא רק לשרוף, אלא לפורר או לזרות לרוח או לזרוק לים או משהו כזה, פעולה הרבה יותר אלגנטית, פשוט להחליט שזה לא שלך. אתה מבטל בלבך. האם מסלול הביטול, זאת שאלה מעניינת, שוב אני אומר, אני לא נכנס לעיונים למדניים מרתקים בפני עצמם, כן, האם הביטול בלב הוא, מה זה ביטול בלב? האם זו הפקרה, כלשונם של האשכנזים בדרך כלל, שרגילים לומר והפקר כהפרד הרעה, או כלשונם של הספרדים שאינם אומרים את המילה הפקר, ובאופן פשוט יכול מאוד להיות שזה לא קשור להפקרה, אלא ביטול בלב זו הפיכת הדבר לחסר משמעות, לדבר בטל. אני מעקר ממנו את ערכו, שולל ממנו את ערכו. דבר חסר ערך, אין עליו כנראה בעלות. נסו פעם לחשוב, אם אני נכנס לסופרמרקט ואני גונב בצל, אז אני מניח שיזמינו לי משטרה, ואחר כבוד אני אבלה איזה לילה במעצר מן הסתם, עם כתב אישום והכל, נכון? אבל אם אני למשל גונב את קליפות בצלים מן הדוכן, אני מניח שאין בדבר איסור, כי לקליפת הבצל אין ערך ממילא, כיוון שאין לה ערך, כנראה אין לה בעלים. אז זאת אומרת, אולי דבר שכדי שתהיה לו בעלות, הוא צריך להיות בעל שווי, בעל ערך, אחרת הוא לא ממון. אין לו ערך. כן? זאת שאלה מעניינת, יש קניינים מופשרים. אבל בכל אופן יכול מאוד להיות. מכל מקום הביטול בלב הוא בתורתם של התנאים אופציה למי שאינו יכול, שאין בידו להגיע. כלומר, זו הקצנה של הטיפול במצווה הזו מתוך קטגוריות של קניין ושל רכוש. הדבר הכי מרתק הוא שמתברר שאפשר אפילו לעקוב אחרי זמנה של ההתפתחות הזו. מקור מספר 6. בראשונה היו אומרים, אין מוכרין חמץ לנוכרי, ואין נותנין לו במתנה, אלא כדי שיוכלנו עד שלא תגיע שעת הביאור. ההלכה הקדומה הייתה שאם אני רוצה לתת לנוכרי חמץ לפני הפסח או למכור לו, זה רק כדי שיוכלנו קודם שעת הביאור. תשאלו שאלה, מה אכפת לי? זה נוכרי. זו הייתה ההלכה. אתם שמים לב שבראשונה בעצם מה הייתה התפיסה? שיש עליי חובה מה לעשות? לדאוג לחילויו של החמץ, כנראה לחילוי פיזי של החמץ. לא מדובר כאן אגב על מחירה, מה שנקרא המחירה הזאת, התרגיל המחירה הזה, כן? שאני מוכר ואחרי זה קונה חזרה, מה שנקרא מחירת חמץ, מה שאנחנו עושים היום. מדובר על למכור חמץ לנוכרי, סתם בא נוכרי, רוצה לחם. אתה לא יכול למכור לו שעה לפני הביאור 25 פיתות, כי הוא לא יגמור את זה, זה לא הולך. כלומר, יש עליי אחריות כנראה לחילוי, וכנראה אינני יכול למכור. זה בראשונה היו אומרים. תשימו לב שבראשונה ההלכה הייתה מחמירה מאוד. עד שבא רבי עקיבא ולימד שמוכרין ונותנין מתנה אף בשעת הביאור. ועכשיו באה הסיפה המרתקת. אמר רבי יוסף, אלו דברי בית שמאי ואלו דברי בית הלל. הכריע רבי עקיבא לסייע דברי בית הלל. מכאן נמצאנו למדים שההלכה שלפנינו דומה לעוד הלכות נוספות שכבר עמדו עליהן. שהלכת בית שמאי, זה לא רק בית שמאי למול בית הלל, אלא הלכת בית שמאי גם משקפת את ההלכה הקדומה שהייתה מקובלת והייתה נהוגה, והיא, וזה הדבר המרתק במקרה שלפנינו, היא הרבה יותר קרובה אל פשט המקרא. היא אומנם לא זהה לפשט המקרא, כי היא לא מטילה על האדם חובה לחלות את חמצו של הנוכרי עצמו. היא לא מטילה על האדם את הצורך להסתער על בתי נוכרים ולחלות מהם את החמץ. כלומר, היא מכירה באיזושהי מגבלה, מגבלה שכנראה אומרת או משום שאי אפשר, או משום שלא רוצים להתקוטט עם הגויים. אינני יודע מה, אפשר לחשוב על הרבה מאוד אפשרויות. למה אני לא אמור להסתער על בתי הנוכרים ולחלות מהם את החמץ? אבל מכל מקום, כל מה שבידי, כן, חובה עליי לדאוג לחלותו, ואינני יכול למכור לנוכרי ביודעי שהוא הולך להחזיק את זה. אין אפשרות כזאת. זו הייתה עמדת בית שמאי. בית הלל הם אלה שלימדו שאפשר למכור לפני שעת הביאור. וזה שוב אני אומר, עוד משמעות של החלת הקטגוריות הקנייניות על המצווה הזו. כמו שיכולנו לבטל בלב, כך אני יכול למכור לנוכרי. אלה הכל שיטות שונות להפוך את זה ללא שלי. מתוך הבנה שהמצווה הזאת, מתוך הבנת היסוד, שהיא החידוש הגדול ביחס למקרא, שעל המצווה הזו חלות קטגוריות של קניין. המשמעות אגב היא שתשימו לב למקור מספר 7 שזו המשנה, ותראו שכל החומרים שלפנינו הם פשוט אליבא דבית הלל. פשוט הלכת בית שמאי, כמו שקורה הרבה מאוד פעמים, מבצבצת לה באיזה מקום נידח. נותרת לה באיזו תוספתה או באיזושהי ברית הצדדית, קל מאוד שלא להבחין שמדובר כאן בעצם בהלכה שרק אם נלך כמה עשרות שנים לאחור, היא ההלכה הרווחת, וכל מה שאנחנו מקבלים זה פשוט דרשות והלכות אליבא דבית הלל. זה הכל דרשות אליבא דבית הלל. זה למשל מקור מספר 7 שאת הסיפה שלו כבר קראנו, אבל עכשיו אנחנו נקרא את הרישה שלו. כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות, ומוכרו לנוכרי. בלי המגבלה, זו הלכת בית הלל, בלי מגבלה שהגוי צריך לגמור לאכול את זה לפני, 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 לפני הזמן. כי ברגע שמכרתי לנוכרי, לא חלה עליי בכלל, לא חלה עליי בכלל המצווה. רוצים קיצוני יותר? מקור שמונה. כן? למי שלא השתכנע עד היום שמחירת חמץ זה דבר עתיק, אני פשוט מזדעזע, אני חייב לומר, אני מזדעזע מהדבר הזה. כל פעם אני רואה אנשים לידי לפני פסח, אני לא סומך על איזה מין דבר זה? מה זה הקראות הזאת שנפלה על אנשים? קראות או כיתתיות? אני לא מצליח להבין את זה. אלה הלכות תנאיות. אני מודיע בפה מלא, אני סומך על המחירה מדבר קטן ועד גדול, כי אני יהודי רבני של תורה שבעל פה. אני לא יהודי של אפילו גלן ליבט 12 years. אפילו אותו אני נוחר. לא רק 18 years. כן, אפילו 12 זה מספיק. נוכרי שבא לביתו של ישראל וחמץ בידו, אין זקוק לו לבערו. בא נוכרי לבקר אותי בפסח עם סנדוויץ' ביד. אני מניח שכל אחד מאיתנו היה מזדעזע מהמחשבה הזאת, אבל זו התמונה. אין זקוק לו לבערו. הפקידו אצלו, חייב לבער. זאת שאלה מעניינת בפני עצמה הסיפור הזה, אני תכף אעסוק בזה. ייחד לו בית בפני עצמו, אין זקוק לו. אני עוד אגע בדבר הזה. תכף, למה הנוכרי שיפקיד את זה אצלי, אני חייב לבאר. זאת, אני אגע בזה תכף. ועכשיו הדברים המרתקים זה מה שיש עכשיו. ישראל וגוי שהיו באים בספינה, וחמץ ביד ישראל, הרי זה מוכרו לנוכרי, ונותנו במתנה, וחוזר ולוקח ממנו לאחר הפסח, ובלבד שיתנו לו במתנה גמורה. זה בדיוק, 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 מחירת חמץ שלנו, בדיוק, הלכה מפורשת בתוספתא, מי שלא סומך על הדבר הזה, אז בסדר, שיהיה בריא, אני רק אומר לכם, זו תוספתא מפורשת. עכשיו אתם שמים לב שזה עוד התקדמות ברעיון של החלת קטגוריה קניינית. כי עד עכשיו מה דיברו חז"ל? למכור לנוכרי. ועכשיו הם כבר מדברים על מחירה שאני יודע שאני עוד הולך לקנות את זה חזרה, מה שמעמיד את כל המחירה הזו לפחות חיצונית באיזה אי אלו סימני שאלה של תחושת חוסר נוחות. שמה תגידו לא, הוא לא אמר לו את זה מההתחלה, הוא רק יחזור ויקנה ממנו אחר כך. טוב, אתם רוצים ממש תרגיל? הנה. רשאי ישראל שיאמר לנוכרי, כן? עד שאתה לוקח במנה, כך ב-200. מה אתה קונה רק 25 פיתות? קנה 150. עד שאתה קונה, לוקח במנה, קח ב-200. שמה אצטרך ואבוא ואקח ממך אחר הפסח. אתה יודע, המחירים יעלו אחר כך, שווה לך. קח עכשיו, ואחרי זה כנראה אני אשלם לך יותר. שווה לך. הנה, תרגיל מחירה שמראש רומז לנוכרי, תחזור אחר כך, אשלם לך יותר. כי הרי מדובר בהחלת קטגוריות קנייניות, אפשר לעשות את זה, זו התוספתא. שימו לב, אנחנו כולנו מכירים את הדבר הזה, ולכל המקורות האלה יש גם מקבילות בבבלי, כל מי שלמד את הבבלי מכיר את הדברים האלה, אבל נא לשים לב, כולן הלכות מובהקות של בית הלל. הלכות בית שמי אינן מכירות בכל רעיון מחירה לנוכרי, אלא אם כן הנוכרי הולך לאכול את זה לפני זמן הביאור. אחרת, תבאר את זה אתה. מה אתה מוכר לו ואתה ביודעך שזה הולך להישאר אצלו? מה פתאום? בית שמאי ותלמידם, או מי שמיוחס להם לפחות, רבי אליעזר, זה קורה לא אחת, שהלכותיהם לא רק קדומות, אלא גם קרובות יותר אל פשט המקרא מאשר ההלכה ההיללית, או בית היללית, או רבי עקיבא, או בית הנשיא, או תלמידי רבי עקיבא, או רבי יהודה הנשיא. כל המסלול הזה הוא המסלול של בית הלל, שבו אפשר כן, אוקיי. תמורה מאוד מאוד משמעותית מתחוללת בזמנם של האמוראים. כי מה שאני תיארתי עכשיו זה את המעבר, בעצם תיארתי עכשיו, אפשר להגיד עד עכשיו, שלושה שלבים. אמרתי, פשוטו של מקרא, מפשוטו של מקרא אמרתי מה קורה אצל בית שמאי, מבית שמאי עברנו לבית הלל ורבי עקיבא, נשארנו אצל התנאים. מה קרה בדורותיהם של האמוראים? היה אמורה מאוד מרכזי שהרעיונות האלה מאוד הלהיבו אותו. כך במקור מספר 10, בבבלי פסחים, אמר רב יהודה אמר רב, אומר תלמידו של רב, רב יהודה תלמידו של רב, אומר בשמו, הבודק צריך שיבטל. הבודקת החמץ, אור ל-14, עושה בדיקת חמץ, אין די בכך שהוא בודק. הבודק צריך שיבטל. אתם שמים לו שזו תמורה משמעותית. הביטול שקראנו עליו קודם בתורת התנאים היה ביטול אופציונלי למי שהלך למול את בנו ולשחוט את פסחו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו ואינו יכול לחזור, כן? ואינו יכול לחזור. אז אומרים לו, אוקיי, אתה יכול לבטל בלבך. רב הבין שהתכונה הזו של הביטול היא תכונה ממש מקסימה, כי היא מאפשרת בעצם טיפול גורף בחמץ. אמרתי קודם, נכון, אני מנסה עם הסמרטוט להיכנס בחריץ, אני משתגע, מחפש מקל יותר ארוך, יותר זה, שיטה הרבה יותר פשוטה. פשוט תבטל את זה. תתייחס לזה בתור לא חמץ. זה שאלה של התייחסות. אם התייחסת לזה, זאת אומרת, כוחה של ההתייחסות הלא פיזית גדול יותר מן ההתייחסות הפיזית. כי התייחסות פיזית עומדת למבחן תוצאה פיזי. כלומר, אם אתה צריך לחלות חמץ, אנחנו באמת צריכים להעמיד את הדברים במבחן הביקורת, האם אכן קילית את החמץ ואין יותר ואין יותר חמץ, ואני מניח שאם אנחנו נביא עכשיו ניידת של מזפ, היא בטח תמצא איזה, 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 איזה משהו אי שם בחריץ שבין המדיח לא יודע, לקבל החשמלי מאחור. היא תמצא, היא כבר תמצא שם את, את, את הפירור שלא הגעת אליו. כן. ואילו הביטול בלב, כוחו ממש מקסים, כי הוא מנתק באופן גורף את הבעלות שלי מן החמץ הזה, ולא נותר, אני יכול להיות שקט לגמרי, אכן לא נותר החמץ, לא נותר חמץ ברשותי, אין, כן? אז רב באמת מרוב התלהבותו מהאופציה הזאת, הפך אותה לאופציית חובה. הבודק צריך שיבטל. והאמוראים, אם כן, בדור הראשון של האמוראים, הפכו את הפעולה הזו שהייתה פעולה אופציונלית לפעולת חובה. עכשיו תשימו לב שהכל התהפך. התחלנו במקרא מצורך לחלות כילוי פיזי. בדורותיהם של התנאים התמודדו עם הבעיה, מה קורה עם מישהו שנכנס למצוקה שאין לו אפשרות. הלך למולת פסחו, אוי. סליחה, זה בהשפעת השיעור של הבוקר, אחרי לשחוט את בנו. הלך, דרך אגב, בגלל שזה בהלכה כל הזמן מופיע ביחד, מי שיבדוק בחילופי הנוסחאות שם בסוגיות, זה כל הזמן מתחלף בראשונים. למול את פסחו ולשחוט את בנו, זה מתחלף בלי סוף, אתם יכולים לראות, כן? כי זה ככה בשגרת הלשון, כן? אוקיי, אז זה הפך, אז מזה נוצרה האופציה, צריך להתמודד עם דברים שאני לא יכול לעשות, שאני לא מצליח, שאין בכוחי. אז מזה נוצרת האופציה לבטל. רב בדור האמוראים כל כך מתלהב מהרעיון הזה, שהופך את הביטול, את הביטול לחובה, כן? ועכשיו, מה? אוקיי, 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 וזה מביא, אוקיי, 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 אז בוא שנייה אחת, בכל זאת, נשאל את השאלה, מה קורה במקור מספר 11, כדי שתאמין שבאמת העולם מתהפך לגמרי. מקור מספר 11, אני מצטט שם, את התוספות הראשון במסכת פסחים. התוספות הראשון במסכת פסחים, שואל את שאלת העל, שאלת מיליון הדולר, מה שנקרא. זה אחד התוספותים הכי חשובים שיש במסכת, הראשון שם. אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. מסביר רשי שם, הנה, ואת רשי הבאתי מתוך התוספות. פרש הקונטרס, כלומר פרש רשי. שלא לעבור עליו בבל יראה ובל יימצא. נדרש רש"י לשאלה, למה אומרת המשנה שבליל 14 אני אמור לבדוק את החמץ? ומסביר רש"י, כדי לא לעבור עליו, בבל יראה ובל יימצא. אוקיי, ברגע ראשון נשמע הגיוני וכולי, אבל תוספות לא מקבלים את הרעיון הזה. וקשה לרי, בן משפחתו של רש"י, כן, קשה לו. כיוון דצריך ביטול, כדאמר בגמרא, הוא מצטט לנו את מאמר הגמרא, כיוון דצריך ביטול כדאמר בגמרא, הבודק צריך שיבטל, ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי, ומן התורה בביטול בעלמא די, לא צריך יותר מזה, אמה הצריכו חכמים בדיקה כלל. מה אתה צריך לנהל מרדפים פיזיים אחרי חמץ? למה? הרי מן התורה מספיק ביטול. כשאני אומר מן התורה מספיק ביטול בעיני הרי, מן התורה לא פירושו בפשוטו של מקרא, כמו שאני אמרתי. מן התורה, פירושו של דבר, אחרי מאמרו של רב, הוא מבין, הוא מבין שזו ההלכה דאורייתא של, של, של החכמים. אז אם כולם צריכים, אם ממילא צריך לבטל, אז למה צריך להתחיל לבדוק? וכל היותר תגיד, חמץ שהיה ברשותך, תבאר אותו, תתחיל לבדוק, לרדוף אחריו. זה הרי כמו איזה גזרה לגזרה, הרי אני מבטל, אז ממילא זה לא שלי. אז את מה שלא שלי אני צריך לנהל אחריו מרדפים, אחרי מה שלא שלי? רי כבר לא יכול לקבל את הדבר הזה. כן, אז אומר רי, בעצם רי שואל את שאלת המיליון דולר, למה אנחנו מנהלים בכלל מרדף כפול? למה אנחנו מנהלים כילוי פיזי ולצידו אנחנו מנהלים איזה מין מסלולים שקשורים לתחום הבעלות, לתחום הרשות וכו'. למה לעשות את זה? משיב רי ונראה לרי. דאף על גב דסגי בביטול בעלמה. כלומר, אף על פי שבאמת די בביטול בעלמה. יחמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו שלא יבוא לאוכלו. זה יפה הדבר הזה. כי הרי, בדיוק, עכשיו זה החזיר במידה רבה מאוד, זה מחיה פתאום מחדש את פשט המקרא, למרות שהוא ממש הופך את הסדר. רי ממש הופך את הסדר. מבחינתו התורה, מה זה מצוות התורה? לבטל בלב. אז למה חכמים מחמירים? לפי מה שאני תיארתי בעצם זה ההפך המוחלט. המסלול הפיזי הוא שיירים מסורתיים, כי כך מחלים חמץ. ראינו גם, מישהו מעלה בדעתו שבימי בית שמי ביטלו בלב? בית שמי למכור לנוכרי לא הרשה, ליהודי למכור לנוכרי, אלא אם כן יאכל את זה הגוי לפני שעת הביאור. אז ברור שהכילוי הפיזי, אם אתם שואלים היסטורית, אני נוטה לחשוב שהכילוי הפיזי הוא המסורת, כן? ממש כמו שאנחנו יודעים שלמה אנחנו מנקים, כי ככה עשו ההורים שלנו. יש מאמר ידוע של פרופסור חיים סולובייצ'יק שעסק בשאלה, איך אנחנו יודעים כאנשים דתיים מה לעשות? כאילו, מאיפה אתה יודע מה לעשות? אז הוא מדבר על זה שיש לנו שני מקורות תמיד. או חיקוי, אנחנו רואים, אבא שלי עשה ככה, אמא שלי עשה ככה, אני מחכה אותם. כן, למה אני מתנדנד בתפילה? ראיתי, ככה עושים, יהודים, עושה משהו אחר. כן, זה ככה עושים, לחיקוי. ויש מסלול אחר שהוא דרך הלימוד, אני קורא בספרים ואז אני עושה, והוא מדבר על כך, דבר מאוד מרתק, שהיהדות עוברת תהליך מחיקוי לעבר יניקה בעצם מן הספרות, ולכן נוצרים כל הזמן נתקים בין, אנחנו לא עושים בדיוק את מה שראינו את הורינו עושים. אבל אסור לשכוח שלמרות כל זאת וחרף כל זה, ברור לגמרי שכוח החיקוי וכוח המסורת הוא עצום. ולכן בעצם ברור שהיסטורית הכל התחיל בשריפה, גם כתוב בראשונה, שהלכת בית שמי נהגה בראשונה, אני לא ממציא את זה. כתוב כאן שזה היה, שזו הייתה ההלכה בראשונה. אבל רי הזקן בעצם יוצר סינכרון של כל, מה שאנחנו תיארנו עכשיו כדיאכרוניזם, כתהליך, כן? ממקרא לבית שמי, מבית שמי לבית הלל, מבית הלל לדור ראשון של המוראים. כן? כל המצב הזה. רי הזקן לוקח את הכל ורואה את זה בעצם כדבר מסונכרן אחד. ולכן הוא בא ואומר, אוקיי, אז הכל מתחיל בביטול, בשביל מה צריך בכלל זה? אלא שכאן, בהפוך על הפוך, הוא בלי לשים לב חזר למשמעות מקראית. הרי ראינו כבר שבמקרא, באמת, המקרא נחלק לשני סוגים של שפה. בשמות י' ב' פעמיים נאמר שלא יימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמץ. כלומר, זה בשביל להרחיק אותך מן האכילה. זה באמת לא יעזור. כל פעולה שאתה תעשה מבחינת דיני רשויות וממונות, זה לא יעזור. הרי עדיין חמץ שנמצא לידך, אתה עלול להגיע לאוכלו. מחמץ זה כנראה באמת חכמים גם החמירו, למשל במקרה שראינו אותו בתוספתא, בנוכרי שהפקיד חמצו אצל ישראל. זו תופעה ממש מעניינת, חובה לבערו. הנוכרי הפקיד, כנראה היה חשש גדול מאוד גם באמת שמה יאכל אדם. אז בצורה הזאת בסופו של דבר נוצר מצב שכפל, זה לא קרה בלהתכוון, אבל זה קרה בסופו של התהליך, שבסופו של דבר כפל המסלולים משקף ביטוי מסוים לכפל הפנים מקראי של של השפה של הכתובים. כי זה שאנחנו עכשיו עדיין צריכים להרחיק מלידינו את החמץ כדי שלא נאכל, כן, זה לכאורה עולה בקנה אחד עם המחשבה, עם האמירה המקראית שלא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה נפש, זה הדבר נורא חמור, זה קרת, אז כדאי שזה לא יהיה, כדאי שזה לא יהיה לידך. מכל מקום, ברור לגמרי שקרה כאן תהליך שסופו בעמדתו של רב, שהבודק צריך שיבטל, ושביטוייו הקיצוניים היו עוד כבר בסוף ימות התנאים מלפני רב, כן? בדמות תרגילי המחירה לנוכרי, או פיתויו של הנוכרי לקנות יותר, תוך שמודיעים לו מראש, ככה בלשון, ככה, שהוא כבר יבין שאחרי החג הולך לקבל על זה, תהיה עליית מחירים אחרי החג, כן? כדאי לו לקנות הרבה, כי הוא הולך לקבל, הוא הולך לעשות קופה מהסיפור הזה, כן? אז ברור שכבר בסוף ימות התנאים החל להתגבר ולהתעצם התהליך הזה. יש לי איזה, כמה דקות נשאר לי? 12 דקות, אוקיי. זה זמן טוב לשאלות, אם לא, אני רוצה להדגים פשוט את התופעה הזו שקרתה בהלכות השבתת חמץ, קרתה בעוד תחום שבכלל אנחנו לא חושבים שהוא בכלל לא תחום קרוב, אבל קורה בו בעצם אותו סוג של תהליך, של מעבר לעבר קטגוריות קנייניות מופשטות, מעבר מן הפיזי, אל הקטגוריה המשפטית המופשטת שיוצרת בסופו של דבר תמורה בסופו של דבר בתהליך של החוק. אם מישהו רוצה לשאול, זה זמן טוב. כן. אז תראה, באמת אני חושב שיש כמה סיבות שיכולות להצטרף ולא חייבות להיות חלופיות. א', באמת זה התחיל מבעיות של יכולת. זה ממש יש איזה ביטוי בזה, אין לו אור. הלך למול את בנו ולשחוט את פסחו ונזכר שיש לו. כנראה מצוקות ממון. אתה רואה, אתה מקשיב לסוחר שתקוע עם חמץ והוא הולך להפסיד, כן? אז תוספתא מדברת על, אז אני אמנם דיברתי על גנלי ותיתין לירס, אבל הוא מדבר גם על סנדוויץ' ועל כל מיני דברים, כן? זה, לא יודע, לחם, לא יודע, מה שיש, כן? זאת אומרת, הבעיה כנראה של אובדן ממון. הדבר הנוסף הוא, אני חושב שהתפיסה הקניינית הפריעה לחכמים לחשוב שאני יכול בכלל, כלומר, מה פתאום שאני יכול להיכנס אל החמץ שלך ולשרוף אותו? יש משהו כאילו איזה משהו מקדמי, מה שנקרא, עם כל הכבוד להוראת, אם אני יכול להתבטא ככה, עם כל הכבוד להוראת התורה, מי אתה שתתחיל לעשות משהו בממונו של חברך? זה שאתה חושב שהתורה צוותה ואני, מה שנקרא, אתה שורף את חמצו לטובתו, לטובתך אני עושה את זה, כן? אני משרת אותך, אני לטובתך אני עושה את זה, כן? אז חכמים בעצם יכול להיות שבאים ואומרים, לא, 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 סליחה, גם חמץ זה ממון, ממון זה אתה לא יכול מאוד להיות שכל הדברים האלה הצטרפו. וכך החמץ עבר למסלול, בעצם סופו של התהליך ברי הזקן, סופו של התהליך שאומר גם שלא רק צריך שיבטל, אלא זה העיקר. הפך אותו לעיקר, ועכשיו תשים לב שכשאתה קורא באונקלוס תבטלון, אתה כבר קורא ארמית במובן עברי. אתה מבין, קרה כאן גם משהו מבחינה לשונית. התבטלון של ארמית הוא תרגום פשוט, כפי שאמרתי, לתשביטו. כשזה מגיע לחז"ל, השורש בית למד יכול גם להיות בעל משמעות מופשטת. ועכשיו אתה קורא את אונקלוס כארמית, כאילו היא עברית. ואגב, שגו בזה כולל חוקרים בסיפור הזה, שקראו את התבטלון הזה כאילו אונקלוס משקף את עמדת, את הלכת חז"ל. הוא לא משקף את הלכת חז"ל, ובעולמם של התנאים הביטול היה רק אופציה. רב הוא אחראי להפיכת צריך שיבטל, ורי אחראי להפוך את זה לעיקר, לעיקרו של הביטול. אם יש אולי עוד שאלה אחת, ואחרי זה אני אתן עוד דוגמה מעוד תחום משפט אחר. כן.
אם אני מבינה נכון, שורש העניין שמשותף לאורך כל הדרך, זה שהאיסור הוא לא בהימצא. האיסור הוא לאכול. והשאלה, איך
לא, בחלק מן המקראות, כלומר במקראות של שמות י"ב, זה מנוסח כלא יימצא בבתיכם כי כל אוכל, כדי למנוע מאכילה, אבל המקראות לכאורה של שמות י"ג ושל דברים מרחיבים את זה לכילוי מכל הגבול, זו מה שנקרא איזה מין משימה לאומית שלא יהיה... בעיני חכמים, כפי שראינו. יש לי 5 דקות כדי להדגים את זה מאוד... כן, כן. לא יודע, זה נורא מרתק, לא חשבתי על זה בחיים, אבל השאלה שלך ממש מרתקת, כי זה באמת, זה יפה מה שאתה אומר, כי אתה אומר שזה מסביר לנו את הגשר גם לאותן תפיסות מוסריות, הגותיות מוסריות, שמדברות על תהליכים שהם בעצם נמצאים בעולם התודעה של האדם, ולא ב... נורא יפה מה שהערת, כאילו, אני לא, בכלל לא, מחוץ למחשבה שלי, מרוב שאני לא חושב כנראה בצורה הזאת, אבל זה מדהים מה שאתה אומר, זה יפה, באמת, סוג של גשר ל... אוקיי, בואו תראו עוד תחום, כן, אוקיי, כן, כן.
המחושים למה שבסוף התוספתא בסוף הפרק הראשון, ובעד שיתנו לו מתנה גמורה,
כנראה מתנה בלי תנאי הוא צריך לתת לו. עסקו כבר, אתה יכול לעיין אצל ליברמן מה זה מתנה גמורה. ליברמן פירש שמתנה גמורה זה לא משהו של גמירות דעת, אלא שאין בה תנאים, ללא התניות. לא משנה, לא נכנס עכשיו, אתה יכול לעיין בתוספתא אצל ליברמן. כמובן, הרחבת דברים אפשר, אני לא הבאתי אלא את עקרי הדברים ולא פרטי הפרטים. תראו, אם הייתי שואל אתכם, יש לי כמה? 2 דקות? תגידו לי אתם. 5 דקות, אוקיי. בואו תראו תחום נוסף. בואו תראו תחום נוסף, שהוא מאוד מאוד מרתק, אני חושב שהוא מאוד מאוד מרתק, כי גם קל לא לשים לב שבכלל מתחולל משהו בין מקרא לבין בין מקרא לבין בין מקרא לבין חז"ל. אם הייתי שואל עכשיו, איך מגרש אדם אישה? מה הייתם עונים? בגט, נכון? כולם צועקים, בגט. אוקיי, בסדר גמור, ולכאורה אתם לגמרי צודקים. בגט, גט זו פשוט סתם מילה חזלית, מקורה אקדי, כן? גיטו זה שטר, משטר זה ספר הקריטות שמופיע כן, למה, והיה אם לא וכולי, והיה אם לא תמצחם בעיניו וכולי, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, כן, אז ספר הקריטות הוא המגרש, אם לקרוא לזה כך, הוא המעשה המגרש. ואכן בעולמם של חכמים, כל הדיון, עדי מסירה, עדי חתימה, הגט צריך להיכתב לשמה, זה פשוט כל ההלכות, המסכת נקראת, מסכת גיטין, אין כמו הלכות הגט שזה שורש, מהאבות והיסודות של כל הלכות שטרות הכי, 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 הכי חמורים. אז זהו, יש לי לספר לכם שמה שכתוב במקרא לא מיני ולא מקצתי, מה פתאום? במקרא כתוב משהו אחר, רק לא תמיד ערים ולא קוראים בקשב את מה שאומר המקרא. אתם יודעים איך אדם מגרש אישה במקרא? משלחה מביתו. זה מה שכתוב שם. אתם שואלים למה צריך ספר קריטות? מה אתם רוצים? שהיא תסתובב אחר כך ותגיד, הרי אני פנויה? הרי יגידו לה, אבל יודעים אנחנו, יגידו לה, איך אומרים הרבן, תביאו שני עדים, נכון? ככה הם אומרים. תביאו שני עדים. בבלז אומרים, תביא אישור מהסמינר. כל מקום, מה יש לו את הדרישות שלו? זה אנחנו במדינת ישראל, כל רשם וה... כל רשם הוא דרישותיו, אבל הוא רוצה זה, רוצה פתק, תביא פתק כשאתם רווקים, צריך להביא פתק. איך תביא פתק? ידעו שהיא, כל העולם יודע שהיא נשואה, מה זאת אומרת? אז היא מסתובבת עם ספר, תשימו לב עד כמה זה יתהפך היום, אתם כולם, מי שיודע הלכות גיטין, הרי את הגט היום אחרי הנתינה קוראים אותו בכלל, כן? אחרי הנתינה, מכל מיני, לא משנה עכשיו מאיזה חששות, בכלל הגט לא נשאר בידיה של האישה בכלל. לא נשאר בכלל ביד, אוקיי, רישומים, כי הכל נעשה עכשיו מפוקח על ידי, נקרא לזה, על הרישום הקהילתי, אם נקרא לזה, על ידי הממסד, כן, הוא מפקח על זה. אבל בפשוטו של מקרא, איך משלח אדם אישה? על ידי שהוא משלחה. ואמה היא תסתובב בחוץ, איזה פתק יהיה לה? יש לה ספר קריטות. אוקיי. עכשיו, אתם מבינים מה עשו חזל? בכלל חזל... מדברים על זה שאדם יכול לשלח את הגט בכלל בידי שליח. יכול, האישה בכלל יכולה להיות בכלל במקום אחד והוא במקום אחר. אין פה אפילו מעשה, מעשה השילוח מאבד את כל תוכנו, ועכשיו יש לנו מעשה שמתחולל באיזה שטר. עכשיו אתם מבינים את ההבדל. המעשה הנעשה בשטר הוא בעצם המעשה המגדיר סטטוס. מגדיר סטטוס בעצם סטטוס קנייני. זה מה שקורה כאן, כן? הרי כמו שחזל אומרים, בשלושה דרכים האישה נקנית ובשני דרכים קונה את עצמה, כן? זאת אומרת, זה מעשה קנייני ולכן הוא נעשה בכלים קנייניים של שטרות, דברים מהסוג הזה, שמגדירים סטטוס ולא על ידי מעשה פיזי של שילוח, על ידי שהוא אומר לה, צאי לכי מכאן או משהו מן הסוג הזה. זאת אומרת, עכשיו, השאלה המרתקת היא עד כמה הדברים האלה מתחוללים בעוד תחומים. אם תתחילו לחשוב על זה, תראו שהרבה מאוד תחומים הלכתיים, יש פער מן הזן הזה בין פשט המקרא לבין הלכת חזל. מתיאור של משהו בעל אופי פיזי למשהו שנמצא בתחום של הסטטוס, של התפיסה המשפטית, של הגדרת המעמד וכל כיוצא וכל... קידושין. אגב, קידושין בדיוק, אני חושב שאתה צודק, שזה אותו דבר. הכי ייקח איש אישה הופך להיות איך לוקח אדם אישה. במקרא הוא פשוט לוקח. אם אתה שואל איך זה יכול להיות שאדם יכול לקחת אישה בשלושה דרכים, מה אין דרך, מה זה שלושה דרכים? מילא בשלושה דרכים אפשר להוכיח שמישהו רווק. הלכת לבל, זה פתק מהסמינר, הלכת לרבנות, זה עדים זה, הלכת זה, אפשר, נשים יכולות להעיד, הלכת זה, גברים, נשים לא יכולות להעיד, זה אני מבין. מועצות דתיות, אני יכול להבין שיש להם הרבה אפשרויות, אבל בהלכה, שלושה דרכים, כי זה כנראה, זה משקף את איך, פשוט את איך לוקחים, אבל עיקר הדבר הוא שהלקיחה הייתה פשוט לקיחה. היא לא הייתה, זה לא היה בהגדרה של משפט. ואחר כך זה עובר תהליך של משפוט, אם לקרוא לזה כך. בהגדרת סטטוס.
משהו מתנת נישואין, לא היה משהו קניין.
זה המוח, נכון, אוקיי, בסדר, זה שאלה, עוד, זה הרבה שאלות מעניינות יש כאן, יש כאן בדבר הזה. זה גם כמו מעשה החליצה. חזל תופסים את החליצה כמעשה משחרר מבחינה קניינית. במקרא, הוא פשוט מעשה ביזוי של מישהו שסרב לבנות את בית אחיו. תנסו לחשוב, אתם תראו שהמון המון המון מצוות, האופן שאנחנו מתרגמים אותן תרגום לתחום המשפט והקניין, זה כבר עצמו מהווה מובן חדש ביחס אל פשט המקרא. כל טוב.